הרב אביגדור מילר, זכר צדיק ברכה, אומר, תשובה מאהבה זה כשאדם עושה את התשובה בשעה שהשעה שוחקת לו. זה מעלה גדולה, לא בגלל ייסורים, מחלות, צרות, לפני כלא. לא. זה נקרא מאהבה. אתה עושה תשובה לא בגלל דוחק השעה, לא בגלל דברים שקופים אותך, שאין ברירה, רק השם יכול לעזור. אז מאהבה זה כשאתה מכיר את גדלות ורוממות השם, ואתה רוצה להתקרב אליו. תשובה מהיראה, זה האדם לא מכה על חטא בגלל העבירה שהוא עשה, הוא רק נאנח בגלל העונש שהוא עומד לקבל. אדם גנב, ופתאום הוא הבין שכנראה עם המצלמות הוציאו את הפרופיל שלו, ותוך זמן קצר יגיעו אליו. ואז הוא מגיע לתחנת משטרה, מודה, אני גנבתי, מחזיר את החפץ וזה. זה נקרא שהוא חזר בתשובה? האם הוא מתחרט על הגניבה? לא, אם לא היה מצלמות, הוא היה נשאר עם זה. הוא לא מתקן בזה שהוא החזיר את הגניבה, הוא לא מתקן את עצם המעשה, ואת החרפה, ואת הגנות שבמעשה. זה לא מטריד אותו. יש לו רק חשש, מה יהיה העונש? מה הביזיונות בטלוויזיה? מה העונשים? זה תשובה מהירה. אבל עם כל חולשתה של תשובה זו, יש בה עיקרים גדולים. מה העיקרים? קודם כל, בזה שאתה חוזר בתשובה, זה אומר שאתה מאמין שיש בורא עולם שמשלם שכר ונותן עונש. יפה, יפה, קודם כל אתה מאמין. דבר שני, אתה יודע שיש לו מצלמות. הקדוש ברוך הוא משגיח על כולם בלי מצלמות, אבל הוא יודע בדיוק מה עשית. ואתה יודע שעיניו משוטטות בכל הארץ, והוא רואה הכל. ואתה גם מודה שהוא מלך העולם, ואסור להמרות את פיו, ואתה גם מודה שיש דין ויש דיין. כל הכבוד, כל הכבוד, יפה. יפה, חוזר מיראה, אבל מודה בכל הדברים האלה. תשובה מהיראה זה הקדוש ברוך הוא רואה אותי. תשובה מאהבה זה אני רואה את הקדוש ברוך הוא. מדהים. תשובה מהיראה, הקדוש ברוך הוא רואה אותי ואני מפחד, כי הוא רואה אותי, הוא רואה מה עשיתי. אני אקבל עונש. זה תשובה מהיראה. תשובה מאהבה, אני לא רואה את עצמי. אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לעשות לו נחת רוח, אני רוצה לעשות רצונו. אני רק רואה אותו, לא רואה את עצמי. זה תשובה מאהבה. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הוא כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, לקירוב הגאולה בחסד וברחמים, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. רפואה שלמה, הצלחה מרובה וחזרה בתשובה מהרה לטל בת אל בת רות, רות בת מרים, יאיר אברהם בן מרב שירה, ויובל יעל בת מרב שירה וילדיה. זרע בר קיימה מהרה לאליה בת מרב שירה ושי אשר בן יהודית. תשובה רפואה שלמה מהרה לאבנט בת זהודה, ישרג בת אסצ'ילה, וכל צאצאיהן יזכו לנצל מהחיסונים. ולעילוי נשמת, עזרא בן סעדה שרה, יעקב בן רזל ומרים בת סעדה שרה, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. שלומי, בוא שב פה מקדימה, בוא. מה הם עיקרי התשובה? מה מעכב להלכה במי ששב בתשובה לפי רוב הראשונים? צריך חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד ווידוי. איך עושים זאת? רבנו יונה כותב בשערי תשובה, הוא מודה ועוזב ירוחם, פירוש, אף על פי כי יסודות התשובה שלושה, חרטה, וידוי ועזיבת החטא, החרטה והוידוי בכלל מודה, כי המתוודה מתחרט, ואין תשובה פחותה משלושה אלה, כי המתחרט ומתוודה ואיננו עוזב החטא, דומה למי שטובל ושרץ בידו שלא עלתה לו טבילה. אכן מודה ועוזב ירוחם, כי הוא בעל התשובה, אף על פי שיש לתשובה מדרגות רבות, כמו שבארנו, 20 מדרגות. לדעת רבנו יונה, עיקרי התשובה מעכבים את התשובה, שניים שהם שלושה, חרטה ווידוי בעזיבת החטא. רבנו בחיה כותב בספר חובת הלבבות, שער התשובה פרק ד', עיקרי התשובה ארבעה. הראשון, יתחרט על העוונות שעשה. השני, יעזוב אותם ויסיר מהם. שלישי, יתוודא שעשה אותם ויבקש סליחה עליהם. והרביעי, יקבל על עצמו בליבו ובמצפונו שלא יעשה אותם עוד. כשמקיים בעל תשובה את ארבעת העיקרים הללו, עם כל הכללים, הפרטים והדקדוקים, הבורא מחפר לו על עוונו וסולח לו על פשעו. ואפילו אם עשה חטא, שעליו נאמר לא ינקה, כגון שנשבע לשווא, שכתוב בעשרת הדיברות שהשם לא מנקה על זה, או שחטא עם אשת איש, התשובה פועלת והבורא מקל עונשו בעולם הזה ומטיב לו בעולם הבא וחוזר להיות בגדר צדיק. אז מה הוסיף רבנו בחיה על דברי רבנו יונה? את הקבלה לעתיד, שהוא לא חוזר יותר לחיסלה. ועכשיו עיקרי התשובה לרמב״ם. אותם ארבעה עיקרי תשובה מבוארים גם בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ב', רק הסדר שונה. ומהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממה חשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, וכן יתנחם על שעבר ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, וצריך להודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. והאמת, ארבעה עיקרי התשובה הללו רמוזים בישעיה הנביא א' ט"ז. רחצו, הזקו, הסירו רוע מעל עליכם מנגד עיניי, חידלו הרע. מבאר הגאון מבילנה, כי בפסוק הזה רמוזים ארבעה דרכי התשובה. רחצו, חרטה על העבר. הזקו, התוודה בפיו על מה שעשה. הסירו, יתקנו מכאן ולאבד דרכם, וחידלו הרעי, יקבלו על עצמם לחדול מכל החטאים. הגאון רבנו חיים מוולוז'ין כותב בסגנון שונה בחטא ראש. עיקרי דרכי התשובה מדאורייתא, חרטה, עזיבת החטא בלב שלם וקבלה על ההבא. בחכמים זיכרונם לברכה החמירו גם בצום ובכי ומספד ושאר דברים. בזמננו מקיימים צום ובכי ומספד, בעיקר עזיבת החטא, בעיקר עזיבת החטא אינם מקיימים. מבואר מדברי רבנו שאף על פי שצריך להתוודות בפיו, מכל מקום אין הוידוי לעיכובה בעיקר התשובה, אלא החרטה בלב, עזיבת החטא והקבלה מכאן ולהבא. בעוד שתנאי מוכרח אצל הרמב״ם זה וידוי. מעשה שהיה עם החפץ חיים הקדוש, פעם הוא עלה לדבר בפני הישיבה ברדין, וזה היה כמה ימים לפני ראש השנה, והוא עמד בתהה מה החרדה הנוראה שמקובל לפחד לפני ראש השנה. וכך היו דבריו, הלא מהי התשובה? חרטה על העבר וקבלה לעתיד. אם כן, אפשר להתחרט על העבר ולקבל לעתיד, והכל יבוא על מקומו בשלום. מה כל החרדה? וכך היה מורגל בפיו של החפץ חיים, תשובה איננה דוב ואין מה לפחד ממנה, כי אין צריך אלא חרטה על העבר וקבלה על העתיד, אלא אם עיקרי תשובה לעיכובה. אז יוצא מדברי הראשונים, עיקרי תשובה מעכבים הם חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד ווידוי. ועל כן נעסוק עכשיו בהם ונבאר. דבר ראשון זה חרטה. הבן איש חי, זכר צדיק לברכה, אומר, אדם צריך להתחרט על מעשיו הרעים מפני מיאוס החטא. דהיינו, צריך להבין שהחטא רע, ולפיכך הוא מואס בו. אבל אם הוא מתחרט בגלל שהוא ירא מעונש, הוא מתפחד שיבואו עליו צרות ואיסורים, זה לא תשובה אמיתית, אלא חרטה שהוא עשה דברים מאוסים. יש דרגות רבות בתשובה, זו למעלה מזו, וגם בחרטה. למרות שכתוב בגמרא בחגיגה, כל העושה דבר עבירה ומתחרט בו, מוחלין לו מיד. אבל יש חרטה ויש חרטה. יש המתחרט על חטאיו כמי שאיבד כמה פרוטות, ויש שמרגיש שהוא איבד את כל רכושו. זה שונה לחלוטין. פעם נתנו דוגמה מה זה בקשת סליחה, שאדם מבקש סליחה. אדם מתחרט, מבקש סליחה. לאחד היה אדנית בשפה של הגג, ובא הרוח, הפילה את זה על תינוק שבא להוריו אחרי 10 שנים, והתינוק מת. והוא ירד למטה, שמע צעקות, מה קרה, מה קרה? אמרו לו, הרקת את התינוק. והם בוכים, בוכים, בוכים. הוא אומר, אוי, סליחה, אני לא שמתי לב, לא ידעתי, לא זה, סליחה, אני מבקש סליחה, ובא לעלות. זה נקרא סליחה? אפשר למחול על דבר כזה? הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. איך שאתה מבקש את הסליחה, ככה אני סולח לך. אם בעיניך זה נראה פרוטות, אז אני סולח לך לפי הרמה שאתה הבנת. אם אתה מבין שכל הרכוש שלך הלך, אז הסליחה היא גמורה. ודאי. אז החרטה על מה? אדם מתחרט כי הוא פוחד שאחר כך הוא יקבל עכשיו בחתימה כמה גזרות קשות לשנה הקרובה, מזה הוא פוחד לכן הוא מתחרט? או בגלל שהוא מרגיש שהוא איבד את הכל והוא עשה נזקים בעולמות והוא ביזה את הקדוש ברוך הוא והוא מרד בו והוא הכעיס אותו והיה כפוי טובה? תלוי איך אתה בא, עם איזה חרטה. לא הרי חרטה זו כחרטה זו. כותב הרב דסלב במכתב מאליהו, צער החרטה מנקה את טמטום החטא. אדם שעושה עבירה, עבירה מטמטמת ונהיה לו טמטום. אבל אם אתה מתחרט ממש, החרטה מנקה את הטמטום. הוא מביא את דברי הרמח"ל במסילת ישרים, שהעוון שר ממש מהמציאות ונעקר. במה? בזה שעכשיו הוא מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. בזה אדם עוקר לגמרי מהמציאות את העוון שהיה ואת הטמטום שבו. אפשר לתפוס את זה גם במושגים אנושיים, כמו שאומר חובת הלבבות, כאשר יחטא אדם לרעהו ואחר כך יביע חרטה אמיתית על מה שחטא לו, זאת הסיבה העיקרית שחברו ימחל לו, כי הוא מרגיש שהוא מבקש מכל הלב. כך גם אצל הבורא יתברך שמו, מי שמראה לו שאכפת לו על החטא שעשה והוא מתחרט עליו, יועין לו לסליחה וכפרה. ולשון הזהב שרבי אליעזר פאפו, הפלא יועץ, זכר צדיק לברכה, בספרו יעלזו חסידים, אומר ככה, התשובה צריך שיתחרט חרטה גמורה על עוונותיו וחטאיו ופשעיו אשר פעל ועשה, ולא כמי שמתחרט אם עשה דבר שהפסיד על ידו אדום זהב, מטבע, אלא התחרט יותר ממה שמתחרט מי שהרג את בנו יחידו. ככה צריך להתחרט. הוא לא הרג את בנו יחידו, הוא הרג את עצמו. אם הוא לא עושה תשובה, גהנה גהנום. ויותר מזה יתחרט ויצטער על אשר מלאו ליבו ויצא מתחת ידו להכעיס למלך רם ונישא היום ונורא אשר לגדולתו אין חקר וגמל עמו טובות אין חקר. מי שהטיב לך ומחיה אותך ונותן לך לראות ולשמוע וללכת ולהבין והכל, ואתה משתמש בכל הכוחות שהוא נתן לך נגדו, זה לא אדם פשוט. המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שחייך נמצאים אצלו ביד, ככה בשנייה הוא מוציא אותך מפה. אחרי דבריו אין צורך להוסיף איזה גודל חרטה צריכה להיות, כאילו הרג במו ידיו את בנו יחידו. ככה צריך להתחרט. החפץ חיים אמר שמוטל עלינו להגיע לידי חרטה. והגאון רבי נפתולי טראפ אמר, אבל שתהיה חרטה. וחזר ואמר, אין אנו צריכים אלא חרטה, אבל חרטה, לא מילים של חרטה, לא מילים, שבלב יראו בשמיים שזה חרטה אמיתית, מעומק הלב. ננסה להבין בדוגמה, אדם היה לו כרטיס הגרלה על מיליונים דולרים, והיה צריך לקנות משהו בסופר, והיה חסר לו 50 דולר, בלית ברירה לא היה לו, נאלץ למכור את הכרטיס. לאחר יומיים בהגרלה, הכרטיס הזה זכה במאות מיליונים דולרים. איזה חרטה תהיה לאיש הזה? הרי זה היה בידו, והוא איבד את זה בידו. והחרטה הזאת לבוא אותו כל ימי חייו. כל ימי חייו. הוא יראה את ההוא שקנה ממנו את הכרטיס, סוגר עסקאות, קונה בתים, קונה מגרשים, נוסע ברחבי תבל, מכוניות פאר, מפזר כסף, בונה, עושה, וואי וואי וואי. כל זה היה לו ביד, הוא איבד. זה נקרא חרטה. מסופר על הגאון רבי דוד מזלתי פאלי, זכר צדיק ברכה, שדיבר פעם בענייני תשובה, וגם הוא הסביר במשל. עשיר השקיע כספו רכושו בסחורה אחת, והעביר את הכל בספינה למדינה אחרת, והיא טבעה. מה גודל החרטה? כל רכושו היה באותה עונייה. ואז הוא אומר, למה לא חילקתי את זה בכמה עוניות? למה לא לקחתי את זה? למה לא עשיתי ביטוח? למה לא, 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 כל מיני לא, לא, לא עולים לו. עכשיו, איזה חרטה יש לו? אין לו כלום, נשאר בלי כלום. כלום. עשרות שנים שהוא עבד, חסך, באסף, והכל, הכל נפל ברגע אחד. רבי שמואל מסלוני נשאל פעם על תשובה וחרטה, הלא לכאורה מי אינו מתחרט לאחר שפשע נגד קונו? אמר, אתם יודעים מה זה חרטה? אספר לכם. בעיצומה של המלחמה, רוסיה הגדולה והצאר ניקולאי ציווה לשלוח ספינה עם מטען אסטרטגי למקום מסוים. אמרו לו השרים, הדרך הזו מועדת לפורענות, ואנחנו לא בטוחים שהספינה תצלח את הדרך, לא כדאי להסתכן. אמר להם, צייתו לפקודותיי ואל תמרו את פי. עשו כפקודתו. לאחר ימים טבעה הספינה, הגיע המכתב לידיו, התעלף במקום מרגשי החרטה שתקפו. זה החרטה. מה זה חרטה אצל האמוראים? אחד משרפי מעלה הקדושים, גמרא בקידוש פי א', אחד מגדולי האמוראים, כל פעם שנפל על פניו אחר התפילה היה רגיל לבקש ולומר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. כל פעם אחרי התפילה היה אומר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. יום אחד אשתו שמעה מה הוא אומר, אמרה בליבה, כמה שנים פרש ממני מחמת זקנותו, כבר זקן, מה זה שהוא אומר הרחמן יצילני מיצר הרע? יום אחד כאשר היה יושב בגינה ושונה, קישטה את עצמה בתכשיטים, בסמים, הפרסמון, ועברה לפניו פעם אחת ופעם שנייה, אמר לה, מי את? אמרה לו, אני יונה פלונית מפורסמת, ביום חזרתי לכאן. טבע אותה. אמרה לו, אם תביא לי את הענף הקטן בראש הדקל, אענה לך. קפץ והביא לה. לאחר מעשה בא לביתו, אשתו הסיקה את התנור, עליו ישב בתוך האש בתנור המוסק, והתכוון להמית את עצמו. אמרה לו אשתו, מה אתה עושה? אמר לה, כך וכך היה מעשה איתי עכשיו. אמרה לו אשתו, זו הייתי אני. לא האמין לה. עד שנתנה לו את הסימן שהביא לה מהעץ. אמרה לו, הנה, ביקשתי ממך שתביא לי. הבאת, הנה. אמר לה, מכל מקום, אני התכוונתי לדבר איסור. וכל ימיו של אותו צדיק התענה עד שמת באותה מיטה. אתם יודעים מי זה היה? רבי יחיא. לא יאומן כי סופר. הרי לנו שהצדיק הזה מחמת עוצם חרטתו על המעשה שכביכול עשה, כי בסוף זה אשתו, רצה להשליך עצמו לכבשן האש שיתכפר לו עוונו. וגם לאחר שהתברר לו שהמעשה לא היה אסור, לא נחה דעתו, ועד סוף ימיו לא חדל מלעסוק בתיקוני תשובה. זה חרטה. מה אמר דוד מלכנו? וחטאתי לנגדי תמיד, תמיד, תמיד. בדמעתי ארסי אמסה, דמעות, נחלי דמעות יורדים לו כל לילה. אז קיבלנו מושגים מה זה חרטה. כן, זה לא אומרים, זה מתחרד, זה. דבר שני זה עזיבת החטא. הגאון רבי בן ציון אבא שאול המשיל אנשים שמחפשים ועושים תיקונים שונים טרם עזיבת החטא, לאדם שהרים גחלת והיד שלו מלאה כביעות, והוא חושב לאיזה בית חולים כדאי ללכת לקבל טיפול רפואי, ועדיין הגחלת ביד, הלא לשוטה יחשב, קודם כל זרוק את הגחלת, אחר כך תחשוב מה לעשות. אז קודם כל צריך לעזוב את החטא, אחר כך לעשות תיקונים. חתם סופר בשבת תשובה דרש, יש רבים טועים בעניין התשובה, מרבים בתהילים, נסגרים בבית הכנסת, מוסיפים מעשים טובים, אבל הם לא שווים על רוע מעלליהם, וזה מפיתוי יצר הרע. אומר, כן כן, תגיד תהילים כל היום, כל הלילה, בלי הפסקה, אבל הם לא למדו הלכות תשובה ברמב"ם, שעיקר תחילת התשובה יקבל עליו האדם לעזוב חטאיו עד שיעיד עליו בורא עולם שלא ישוב עוד למעלליו הרעים. ועל זה נאמר, קודם כל סור מרע, אחר כך מעשה טוב. וכן דרש החפץ חיים ברבים, בישיבה ברדין אמרו סליחות, השתיק את כולם ואמר, בחיי הסליחות נתקנו כדי לספר לקדוש ברוך הוא שחטאנו? הרי ידוע לפניו הכל. אלא האמירה של הסליחות זה שאנחנו צריכים לקבל עלינו לא לשוב עוד לחסלה. ומהי התשובה? אומר הרמב״ם, שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממה חשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשינו עוד. ועזיבת החטא מעיקרי התשובה. הסבא מנוברדוג ממחיש מה הכרח לעזוב את החטא, והוא אומר את זה בשפה ציורית. מוכרח להגיע הזמן שיעזוב את העבר ויתחיל לחיות בדרך התורה. הרגע הזה הוא רגע, כי איך יעשה? היום מעט ומחר מעט. למה הדבר דומה? אדם שיש לו מטבח טרפה רוצה לעשות הכשר, אומר, איך אני אשוב ברגע אחד לשבור את כל הכלים ולקנות בפעם אחת כלים חדשים? זה הפסד גדול. אני אעשה מעט מעט, אשבור כלי אחד ואקח כלי אחר כשר, אחר כך עוד כמה זמן שני, אחר שלישי, עד שאני אגמור. אדם זה לשוטה יחשב, כי ברגע שהתערבה בכלי עם השאר והיה הכל טרפה. וגם אם יחיה חיי מתושלח וישבור ויקח וישבור ויקח, לא ינצל מן הטרפה. אלא על כורחנו צריך לשבור בפעם אחת את הכלים, לקנות חדשים או להגיע לכל. כך ממש בחובת הלבבות, אם לא יפקיר ויעזוב מיד מה שמפריע לו, המפריע לא יניח אותו לעולם. מי שרוצה לשוב ולהתרומם הנפילה ממקום העבירה, הוא כתובל ושרץ בידו, חייב ומוכרח לעזוב את מקום העבירה. אי אפשר להניח רגל אחת במקום העבירה ורגל אחת במקום המצווה. אין דבר כזה, אלא צריך לעזוב את המקום, אין עצה אלא למלט. אדם חייב להשתחרר מעבירות. איך אפשר לשוב בתשובה כל זמן ששקוע עדיין בעבירות? הרבי מקוצק, בא לפניו אדם בעל מידות רעות שהיה מרבה בתעניות. אמר לו הרבי, אתה יודע למה אתה דומה? למי שרוכב על סוס בידו רובה, הורג בני אדם. וכדי לכפר על הרציחות שהוא עושה בדרך, הוא נותן לסוס להיות בתענית. יש טיפש יותר גדול מזה? אדם עובר עבירות חמורות ונותן לגוף שלו, לסוס, תענית. עושה תענית והוא חושב שהוא חיפר על הכל. רוצח יומם בלילה, עושה עבירות, ובסוף אומר, אני אעשה תענית. מרעיב את הסוס וחושב שהוא פתר את הכל. אל תענה את גופך, תפשוט מעליך את כל העבירות. בעל הבית ישראל מגור, זכר צדיק ברכה, אחרי תפילה בשבת קודש, ניגש לבחור שעמד לידו ואמר לו, דיברת באמצע התפילה? שבועיים אל תיכנס לביתי. הבחור אמר, מישהו דיבר אליי ולא עניתי. אמר לו הבית ישראל, אם ככה לא תיכנס אליי 4 שבועות. ניגש לבחור השני, אמר לו, דיברת באמצע התפילה? שבועיים לא תיכנס לביתי. ענה הבחור, אני מתחרט ומבטיח שיותר לא אדבר באמצע התפילה. אמר לו, אני מזמין אותך לקידוש. זה לפחות הבין, עשה עבירה, מתחרט. הוא במקום להתחרט ממציא תירוצים, הוא דיבר, הוא זה, לא עניתי, לא זה... כך חינך בעל בית ישראל את התלמידים, תירוצים והצטדקויות, זה מעשה של יצר הרע. חרטה, עזיבת חטא, קבלה לעתיד, זה מיצר הטוב. חכמים שואלים ביום הפיבה, איך ידע מבעל תשובה? והם עונים באותו הפרק ובאותו מקום ובאותה אישה. כדי שהתשובה תהיה שלמה, צריך שהאדם יעמוד בניסיון שבו נכשל, ושעכשיו הוא יתגבר על יצרו. ולכן אמרו באותו פרק, באותו מקום, באותו אישה. אבל חלילה לחשוב שכדי לעשות תשובה שלמה, הוא צריך לחפש את אותה אישה באותו מקום. לא, לא, לא זה התכוונו, לא. לא. כתב בספר חסידים, סימן כסז, אל יאמר האדם שחטא, הרי אמר רבי יהודה, באותה אישה, באותו מקום, באותו פרק, הקיים זה. כי שמה האישה תחפוץ להזדקק ויהיה לו חטא. אפילו אם לא יבצעו כלום, אבל הוא יגרום. ולא אמרו שאדם יביא עצמו לדעבון. הכוונה של רבי יהודה, זה שאם קרה ונזדמן לו, שאותה אישה הייתה באותו מקום, ואז הוא עמד בזה ולא חטא, זה בעל תשובה ממש. אבל אסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון. והוסיף בלקט יושר, שמעתי דרך שמועה, לא ידעתי ממי, שאחד רצה לעשות תשובה באותה אישה, באותו מקום, באותו זה, ועבר פעם שנייה. עכשיו העיקר השלישי, קבלה לעתיד. מסופר על ילד, הוריו עניים השקיעו עמל רב כדי לקנות לו חליפה לבר מצווה. אבל מה קרה? הם ראו שהחליפה כבר לא תתאים לו לשנה הבאה. כנראה רצו לקנות לו עד החתונה. בתום 13 שנה, ביקשו מהבן שילבש שוב את החליפה, ומה היה גדול אושרם, שראו שהיא עדיין הולמת אותו, ולא זקוקים לקנות לו חליפה חדשה. גם בגיל 15 ראו שזה נשאר אותה מידה, ולא צריך לקנות. אבל התחילו לדאוג לבריאות של הילד, הילד לא מתפתח. ככה גם ברוחניות. כל שנה צריך להשתפר ולגדול בתורה, ביראת שמיים, במעשים טובים. ומי שלא גודל ונשאר באותה קומה, סימן שהוא לא מתפתח, יש לו תסמונת כלשהי. ואיך גודלים? על ידי קבלות, שמקבלים לעתיד להשתנות, ומקבלים עוד משימות כדי להשתנות. יש מעלות לקבלות. בספר יסוד בו שורש העבודה כותב, מי שלא מקבל דבר מה על עצמו ביום כיפור, נחשב כתובל ושרץ בידו. חייב לקבל קבלות. בספר לקט רשימות, משגיח רבי נתן וכשטפויגל, זכר צדיק לברכה, אומר, כל תענית שלא קיבל עליו בעוד יום תענית, אינה תענית. דהיינו, אפילו אם הוא יתענה לשם שמיים, זה לא נחשב תענית. וכן מצינו צדיקים נודרים בעת צרה. מדוע הם לא נותנים לצדקה? התירוץ הוא כי קבלה צריך להיות שינוי בגברה. לא שאני נותן צדקה ופטרתי את עצמי, צריך להיות שינוי באדם עצמו. אם אתה רוצה שיום כיפור יותיר עליך איזה רושם, זה רק על ידי קבלה לעתיד. רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק ברכה, סיפר, הכרתי בית הכנסת שלא צבעו אותו שנים רבות. ביום אחד נכנסתי אחרי שסידו וצבעו ונראה כאילו בנו אותו עכשיו חדש. התעוררתי מכך ואמרתי לעצמי, ומה סיוד שזה רק שכבה קטנה כקליפת השום, הפך את כל הצורה של הבניין, כל הבית כנסת נהיה מפואר. על אחת כמה וכמה, כשאדם מתקן ומשנה דרכו, הוא מקבל קבלות חדשות, הוא ממש בריאה חדשה. זה לא תוספת על משהו, זה כבר מישהו אחר לגמרי. המנורות פה אתם רואים חדשות, היו כבר צהובות, כמה שנים מציבות. החלפנו הכל, תראו זה אור חדש, כאילו היום נכנסנו לבית הכנסת מחדש. אם אדם קבל קבלה, זה לא האדם פלוס קבלה, זה אדם אחר, בריאה חדשה. אז דבר ראשון צריך התבוננות, מה לקבל? כל אחד זקוק להתבונן, מה ראוי לו לקבל? ולעשות זאת במנוחת הנפש, ויכול להיות שזה ייקח שעות, עד שבן אדם יגיע להחלטה מה לקבל, זה לא צריך להיות בפזיזות, ושאחר כך הוא לא יכול לעמוד בזה גם. דבר שני, צריך לקבל דבר שהוא מסוגל לעמוד בו. אם מקבלים דבר קשה מדי, תפסת מרובה לא תפסת. והחתם סופר אומר, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. כשאתה בא לעשות דבר חדש, כשאתה הופך להיות בריאה חדשה על ידי התשובה, אז צריך מעקה לגגיך, צריך גדרים וסייגים. זאת אומרת, אם קיבלת משהו, נגיד שהחלטת שאתה תקום עכשיו בנץ, כל הזמן נגמר. אין יותר לפספס קריאת שמע וזה, אין, בנץ. מה קורה? אם אתה לא עומד בזה, צריך גדרים וסייגים. אז או כנס 200 שקל, כל פעם שאתה לא קם, או יום תענית. או, זה יכריח אותך לעמוד. כי 200 שקל, כפול חודש, זה יותר מהמשכורת שלך. אתה לא תוכל לעמוד. אתה קיבלת ביום כיפור, אז כל מה שתקבל, אם לא תעשה לזה גדרים וסייגים, לא תעמוד. תגיד ניסיתי ולא הלך. למה אתה? זה לא קבלה. קבלה זה קבלה וצריך לעמוד בה. סיפרנו בהרצאות האחרונות על הרב שך זכר צדיק ברכה. בזקנותו הוא היה נוהג לקרוא ברכת המזון מהסידור. הוא יודע בעל פה. אבל הוא החליט שהוא קורא מהסידור. יום אחד, באמצע ברכת המזון, רואים בני הבית שהוא עוצר. חושב, חושב, פתאום הוא קם באמצע הברכה. מתחיל שוטט בבית. כולם הולכים אחריו, פוחדים, משהו, אולי חס ושלום, אירוע מוחי או משהו קרה. מצא איזה סידור, חזר למקום והמשיך. אחרי שהוא סיים, שאלו אותו, סבא, איך, מה, מו, מה קרה? אמר להם, קיבלתי קבלה לקרוא ברכת המזון מהסידור. ובסידור הזה שקראתי, הגעתי לשורה שהיא מטושטשת. אז יכולתי להגיד בעל פה ולהמשיך. לא, אבל קבלה זה קבלה. אני קיבלתי לקרוא מהסידור, לא בעל פה. אז אני חייב לקרוא מסידור, ופה זה מטושטש, אז אני חייב סידור אחר. אז חיפשתי סידור, מצאתי שהשורה בסדר, המשכתי. קבלה זה קבלה. לא עוברים על קבלות. זה הכוח של יום כיפור. זה הכוח של תשובה, קבלה לעתיד. ידועים דברי הגאון מבילנה, כל מה שאדם יכול לשלוט על יצרו, זה דווקא לפני שהוא מצוי בתוך מצב של עבירה. אבל אם הוא כבר במצב של עבירה, שום דבר לא יועיל לו. לכן חשוב מאוד לקבל גדרים לפני שנמצאים בעיצומו של ניסיון. אם אדם יודע, נגיד שהוא עובר ברחוב, וברחוב הזה תמיד יש מראות אסורות, הוא צריך לגדור גדרים, שהוא לא יוצא בשעות שיש אנשים, או רק ככה, או מסיר את המשקפיים אם יש לו, עושה כך, הוא צריך איזה גדרים, אחרת הוא חוזר על אותם מצבים, הוא תמיד יקשל. אדם שרוצה לחזור בתשובה ממשהו, הוא צריך לעשות גדרים, איך הוא לא מגיע לידי הניסיון, כי אם הוא יימצא בו, הוא ייפול. צריך להיות לפני הניסיון חכם, לא להגיע על ידי. הרי אתה מתפלל בבוקר ואל תביאנו לידי ניסיון. אתה אומר אל תביאנו ואתה הולך לניסיון. אתה חייב לגדור גדרים. הרב שבדרון זכר צדיק ברכה אומר, שהוא שאל פעם את הרב שלו, רב לייב חסמן זכר צדיק ברכה, מה לקבל לקראת יום הדין? אמר לו, תחשוב על דבר קטן מאוד, שבוודאי תוכל לעמוד בקיומו כל השנה. כשאמר רב שולם, חשבתי על דבר מה? חשבתי על משהו קטן, כמו שהרב אומר. אמר לו הרב, עכשיו תחלק את זה לחצי, ואת זה תקבל על עצמך. עד כדי כך, שאדם יקבל עליו דבר קטן, זה. אני אמרתי היום, אחר הצהריים שאני קיבלתי לפני שנים רבות, קיבלתי על עצמי קבלה קטנה. מה הקטנה? זה לא אומר שמקבלים קבלה קטנה ועוזבים את כל השולחן ערוך את הכל, כן? עושים הכל. אבל צריך תמיד קבלות, להשתנות, להיות בריאה חדשה. קיבלתי קבלה שאני לא מברך, לאכול משהו אלא בישיבה עשרות שנים, ואני עומד בזה. כל פעם שאני רוצה לאכול, לשתות משהו, אני יושב, ואם אין לי מקום לשבת, אני נשען על אלחנן, או אני נשען על מי שנמצא לידי. אני אומר לו, תעמוד רגע, אני נשען ואני מברך. קבלה זה קבלה, זה לא צחוק. אז אדם צריך לקבל קבלות. הרב שח אומר שאפשר לקבל קבלות גם לזמן מסוים. למשל, מקבל קבלה עד חנוכה. לא כל השנה, עד חנוכה. אפשר לקבל קבלה לימי בין הזמנים. אפשר לקבל קבלה שבחתונות הקבלה שלי היא כזאת וכזאת. אצלנו יש קבלה כולם שלא הולכים לחתונות. כן, קבלה פשוטה, לא מסתבכים ולא כלום. וכמובן הולכים רק לשל קפץ, שזה הכל שם בהכשר, עם האוכל ועם התזמורת ועם הכל הכל הכל. בנשים באולם לבד וגברים באולם לבד, הכל. כל מסודר. יש גם אפשרות לקבל מקסימום ומינימום. בספתי חיים מובא שהמשגיח הרב דסלר היה אומר בשם אביו, יש לקבל באופן כזה שגם אם אתה לא עומד במקסימום, לפחות אתה עומד במינימום. ועל ידי זה ממשיכים הלאה כשמתאפשר עד שמגיעים למקסימום. נגיד בן אדם אומר, אני חייב לעשות כל יום בין 1-10 חסדים. אז אם הוא מצליח לעשות 10 היום, אפילו יותר, אין בעיה. אבל אם הוא לא הצליח, היה עסוק, תרוד, היה לו כל מיני בעיות וזה, אז לפחות אחד, יש לו מינימום, שהוא לא עובר אותו. והלאה, כמה שיכול, זה דוגמה. ואדם יכול לקבל על עצמו כל מיני דברים. פה בקהילה, כמה שזכור לי, נכון? 5 חסדים מה, ביום, בשבוע, במה? אפילו יותר. כל אחד עושה חסדים. כי הרוצה לנצל מגוג ומגוג, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. יש שני עמודים שמחזיקים את העולם. תורה וגמילות חסדים, ועוד אחד, העבודה. קורבנות או תפילה. נגיד אדם מקבל על עצמו ללמוד 4 שעות, אבל לא פחות משעתיים. אז אם הוא לא הצליח היום 4 שעות, הוא לא עבר על הקבלה. את השעתיים הוא עשה. אבל השאיפה שלו 4 שעות. ולכן זה נקרא חכם עיניו בראשו. כי יכול להיות שיהיה דברים שלא יוכל לעמוד. אז לכן הוא מתחם את זה. מינימום ומקסימום. עוד דבר בקבלות, לקבל בפרטות, לא בכללות. לדוגמה, אחד מקבל על עצמו להתחזק בלימוד. לא יחזיק מעמד, ויפול מהקבלה. לכן יש לקבל, דרך משל, ללמוד רצוף סדר א', או תחילת סדר, או בשישי שבת. כל אחד מקבל על עצמו באופן פרטי, מוגדר. ואם מקבל על עצמו שמירת העיניים, הוא לא יוכל לעמוד בזה. אלא אם כן יאמר, שאני היום נמנע 5 פעמים, שומר את העיניים. או אני לא עובר ברחוב זה וזה. וכן הלאה. אז זה אדם לפחות אומר דברים שהוא יכול לעמוד בהם. אבל אם הוא יגיד כללית, אני שומר את העיניים, מה יקרה אם עכשיו הוא ייקשל? שבר את הקבלה. אבל אם הוא אומר סך מסוים, כמובן שהוא ישתדל לשמור לגמרי, אבל הוא לא התחייב בפה, לא קיבל קבלה על מה שהוא לא יוכל לעמוד. אז לכן הוא לא יפר את הקבלה. עוד דבר, צריך לקבל על הראשית, על ההתחלה. רבי נתן בוכשטפויגל אמר שרבנו יונה אומר על המשנה באבות, מצווה גורד מצווה, עבירה גורד עבירה, הכל תלוי בהתחלה. כי אחרי ההתחלה כבר אין בחירה. אם בחרת במצווה זה כבר יגרור מצוות, אם בחרת בעבירה זה כבר יגרור עבירות. אז לכן הכל תלוי בהתחלה. כשמתחילים סדר, כשמתחילים ללמוד, כשפותחים זמן, ראשית השנה, ברכה ראשונה בתפילה, כל התחלה קובעת. הגאון מווילנה אומר, מי שמקבל על עצמו עול תורה בהתחלת היום, יצליח כל היום וינצל מביטולים. אדם שקם בנץ, היום שלו אחרת לגמרי. הכל הולך אחרי התחלה. ויש עוד דבר, את הקבלות לכתוב. ככה עשו הגדולים. והיו כותבים, השנה קיבלתי קבלות אלה ואלה, ואחר כך שנה אחרי זה קיבלתי זה וזה, ואחרי זה בודקים ורואים. עמדנו, לא עמדנו, איך עמדנו, וכן הלאה. ומטפסים הלאה, ממשיכים לטפס. לדוגמה, פה בקפז, כולם היום, יש להם את הדבר הזה, את הברכה, הרי אני מכוון להשלים 100 ברכות בכל יום ולברך כמצוות חכמים, ויש לנו פה את הכוונות מתחת לברכה. כולם מסתכלים בזה. כולנו מקבלים על עצמנו להגיד למעלה מ30 כוונות לפני קדיש. כולנו יודעים את הכוונות בעלינו לשבח. וכן הלאה, על כל דבר ודבר קיבלנו על עצמנו ואנחנו עושים את זה. הרבה קבלות קיבלנו, לא אחת, לא קטנה, הרבה. ועומדים בזה, ברוך השם. וזה מתפשט גם למקומות אחרים. גם מחוץ לארץ התחילו, במקומות נוספים פה בארץ. יש פנקסי קבלות של החפץ חיים, רבי חיים עויזר, הסבא מקלם, הסבא מסלובודקה, רבי ישראל סלנטר, לייב חסמן, רבי שולם שבדרון, רבי יצחק בלזר, הרב שח, רבי חיים פרידלנדר, הרב נתן, רבי יהודה זאב סגל, הרב מרדכי צוקרמן, כל הצדיקים האלה הם עליהם פנקסי קבלות, שהיו כותבים כל קבלה וקבלה, לא בעלי תשובה, גאוני הגאונים, היו עושים קבלות ורושמים בפנקס, ויש את הפנקסים. הגאון הרב לופיאן היה אומר, עדיף לכתוב הקבלה בכתב, מאשר לקבל בעל פה, כי זה מחייב יותר. מומלץ פעם בחודש או שבועיים לעבור על הקבלות לראות שהכל תקין. הרב יחזקאל סרנה אמר, המחזור של יום כיפור צריך להיות מונח על השולחן כל השנה כדי לזכור מה קיבל על עצמו ביום כיפור ומה יצא מזה בפועל. מישהו ראה אצל המנצ'סטר, ראש הישיבה, היה מונח על השולחן כל ימות השנה מחזור יום הכיפורים. וצריך לקבל בלי נדר. בעל החידושי הרים נהג לומר ביום כיפור, אין יצר הרע לעבירות. אבל מה עושה היצר הרע? ברגע שבן אדם מחזיק ספר תורה, ומקבל על עצמו להוסיף בלימוד, או מקבל על עצמו להתכוון בתפילה, והוא לא אומר בלי נדר, הרי זה כמו שבועה בנקיטת חפץ. ואם הוא לא עומד בזה, הוא עובר עוון גדול וחמור, שבועת שקר. ולכן צריך להיזהר מאוד לקבל בלי נדר, והבא להתאר מסייעין אותו מן השמיים. החלק האחרון בעיקרי התשובה שמעכב זה וידוי. יש אנשים חוזרים בתשובה בלב, לא מתוודים בפה, וחסר להם עיקר התשובה, וידוי בפה. רבנו בחיה בקד הקמח בערך וידוי אומר, מעיקרי התשובה וידוי דברים, יתחרט אדם בליבו ויתוודה בפיו. ולכן אומר הכתוב בפרשת הקורבנות, וזה הדבר, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר ואלים שיניים תמימים, והוסיף את המילה וזה הדבר, לא אמר וזה אשר תעשה להם, וזה הדבר, רמז לעתיד, כי מי שאין לו קורבן אז יביא דברים ויתכפר לו. מה יקרה כשאין קורבנות? אז וזה הדבר, הדיבור של האדם יהיה במקום הקורבנות, וצריך להתוודות על כל חטא. ונפסק ברמב"ם, כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחד מהם בזדון או בשגגה, כשעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל באדוני, באשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. והוידוי הזה אומר הרמב״ם, זה מצוות עשה דאורייתא. ממשיך, כיצד מתוודה? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, ויפרט מה הוא עשה. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי. ניחמתי זה התחרטתי, אני מתחרט. ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר הזה. זה עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין, הרי זה משובח. אז לא מספיק מה שהוא מפרט בליבו את מעשיו, אלא צריך דווקא בפה. הגאון הרב דסלר אומר, כאשר אדם מוציא את הדברים בפיו, הדברים נקבעים בליבו. כי הדיבור גומר וקובע את המחשבה. וזה גם העניין של חלויות שחלים בדיבור. כי הדיבור הוא גומר את דעת האדם לפעול חלות. כמו שאמר הכתוב, סלחתי כדבריך. מתי אני סולח? כשאתה מדבר. כדבריך. כמו הערך של הדברים שלך. אז בארנו את עיקרי התשובה שמעכבים את התשובה לפי רוב הראשונים, חרטה, עזיבת חטא, קבלה לעתיד ובידוי. את צריך לחזור עליהם תמיד בשביל לזכור. טוב, זה השלב הראשון, ועכשיו אנחנו מגיעים לפאנצ'ליין. תשובה מאהבה ותשובה מיראה. התשובה זה דבר עצום וגדול. זה מתנה שאי אפשר להבין. על פי שכל זה לא ייתכן. שאדם ירצח ויהיה לו על זה כפרה. עושה תשובה ונמחל לו. איך אפשר להבין את זה בשכל? אפשר להחזיר את הבן אדם? מילא עשה תשובה והחזיר את הבן אדם? אפשר להבין. אבל מה שעשה עשוי. ולא ניתן לשינוי, אז מה מועיל התשובה? אי אפשר להבין את זה. אבל בואו נראה מה החילוקים בין יראה לאהבה. תשובה מה זה? תשובה מאהבה. זה כשהחוטא מתחרט על גוף העבירה שעשה נגד הבורא יתברך. כמו שאמר הסטייפלר, זכר צדיק ברכה. מי ששב מאהבה זה המצטער על עיקר החטא מה שהיה בעניין העבר ונפשו עליו תאבל על שעשה נגד רצונו יתברך. עולה לי איזה דוגמה. אחד לקחו אותו, מכרו אותו למדינה אחרת. ואחר כך התפתח והכל ונהיה עשיר גדול. ואל המקום שהוא היה צריך, אז הוא ביקש שיביאו לו שפחות שעבדו בבית. והביאו לו כמה. הוא לא היה אדם קל, וממש היה רודה בהם. והיה מצער אותם, ונותן להם לאכול מעט, ומבזה אותם. ויום אחד התברר לו שאחד מהשפחות זה אמא שלו. איזה צער יש לבן אדם הזה עכשיו, וואי וואי וואי, מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי. זה מה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. אבינו מלכנו, נותן לנו הכל, ברא אותנו, הביא לנו, נותן לנו הכל. ומה עשינו לו? ביזיונות, מרדים, פשעים, חטאים, מה לא? מי שחוזר בתשובה מאהבה, אז העיקר אומר הסטייפלר, הוא מצטער על עיקר החטא, מה שהוא עשה בעבר, ונפשו עליו תאבל, שעשה נגד רצונו יתברך. הרב שך זכר צדיק ברכה אמר, האהבה באה מתוך ההכרה שאנחנו בריאה שפלה וקטנה נגד בורא עולם, ומכירים בשפלותנו מול רוממות הבורא יתברך, והלב נבהל איך עשיתי כדבר הזה, איך יכולתי לחטוא נגדו. כעין מה שכתב הרמב״ם ביסודי התורה. איך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את האהבה גדולה לדע את השם הגדול. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב בדיבורים הללו, עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כך גם השב מאהבה, מתבונן בשפלותו מול רוממותו של הבורא יתברך. פעם נתתי דוגמה ככה פשוטה, בשביל שאדם יבין כמה הוא אפס אפסים. והוצאנו קלטת שנקראת אול סיפרי והנמלה. היה פעם שחקן כדורסל 2.20 מטר. ואמרנו שפעם הוא הלך בשכונה וראה ככה קבוצה של נמלים עומדת, ופתאום אחת מזדקרת ואומרת לו, וואלק, אתה לא תעבור פה בשכונה. הוא שמע איזה צפצוף כזה, הסתכל למטה וזה, ראה את החבילה הזאת של הנמלים וזה, וראה את העזת פנים הזאת עומדת וזה, הרגליים האחוריות, אתה לא תעבור. אז הוא אמר לה, כדאי לך לתת לי לעבור. לא, והיא צועקת, ומעוררת את כל החבורה שם, שכולם יצעקו. הפגנה נגד הרפורמה, בושה, בושה, בושה. בקיצור, הוא לא היה לו זמן כי היה לו משחק כדורסל, הוציא את הבוין הבומבילה שלו, ומעך פשוט את כולם, מעך אותם ככה. מה המרחק בין אול סיפרי לנמלה? 2.20 מטר. אם היינו רואים את זה במציאות שזה קורה, שהוא עומד ומסתכל עליהם וזה, היינו מתעלפים מצחוק. כאילו מי, מי את שאת עומדת מולו? באיזה כוח? באיזה מה? מה, מה, מה? מה שווה האיום שלך? מה? אנחנו, אם נהיה בירח ונסתכל על כדור הארץ, זה כמו שאנחנו רואים את הירח, כזה קטן. ככה, כזה קטן. אנשים נראה? לא נראה אנשים. ויושבים פה אנשים, גוש עפר, ומורדים במלכו של עולם. ויש שבעה רקיעים, מהלך 500 שנה, בין רקיע לרקיע, וכל רקיע 500 שנה, והקדוש ברוך הוא, ועומדים פה הזעתותים האלה, ומעיזים פניהם. ומעיזים פניהם. איך יכול להיות? אומר הרמב״ם, אתה צריך להבין שאתה בריאה מעוטה ושפלה מול רוממות הקדוש ברוך הוא. אז אם בן אדם מסתכל על זה, אז הוא צריך להתפעל איך הקדוש ברוך הוא בכלל מתייחס אליו. מי אתה? לא רואים אותך בכלל, מלמעלה לא רואים אותך בכלל, אתה לא קיים. איך השם מתייחס אליך, מטפל בך, שומע את התפילות שלך, עוזר לך, מסייע לך, מלכו של עולם. ולא רק זה, גם בחר בך שתהיה מהעם שלו, עם סגולה, ואומר בני בכורי, מפרגן לך, וישראל אשר בך התפאר, ואהבתי אתכם. מה זה? ואתה, מה אתה מחזיר לו? מה אתה מחזיר לו? אמרנו עוד דוגמה. אחת אמרה לי, איך אני יכולה לאהוב את מי שאני לא מכירה? צודקת. היא לא מכירה את הקדוש ברוך הוא, איך היא תאהב מי שהיא לא מכירה? מי שהיא רואה יכולה לאהוב, אבל מי שהיא לא רואה, איך היא תאהב אותו? מה, איך אוהבים? אמרתי לה, מה היה קורה אם את היית יום אחד מקבלת מכתב, ובפנים היה צ'ק. פותחת את הצ'ק, כתוב $5,000 מהדוד מאמריקה. מאיפה יש לי דוד? לא ידעתי שיש לי דוד באמריקה. טוב, לא שואלים שאלות, הוא לא ישיר כתובת, לא טלפון, לא כלום. פורטים את הצ'ק, מתחילים לקנות, שופינג. עובר חודש, עוד צ'ק. $5,000 מהדוד מאמריקה. איזה דוד מתוק. כבר הוא נהיה מתוק. ראית אותו? לא. אבל הוא מתוק. כי אם הוא שולח לי, הוא מתוק. אחרי החודש עוד צ'ק. לחגים $10,000. וואי, אני אוהבת אותו. אבל לא ראית אותו. אז אם מקבלים צ'קים, אוהבים גם מי שלא רואים. ואם מקבלים את כל החיים ממי שלא רואים, לא אוהבים אותו. עדיין שאוהבים אותו. ואהבת את השם בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך. הרב אביגדור מילר, זכר צדיק ברכה, אומר, תשובה מאהבה, זה כשאדם עושה את התשובה בשעה, שהשעה שוחקת לו. זה מעלה גדולה, לא בגלל ייסורים, מחלות, צרות, לפני כלא, לא. זה נקרא מאהבה. אתה עושה תשובה לא בגלל דוחק השעה, לא בגלל דברים שקופים אותך, שאין ברירה, רק השם יכול לעזור. אז מאהבה זה כשאתה מכיר את גדלות ורוממות השם, ואתה רוצה להתקרב אליו. זהו, החלטת שאתה מתקרב לבורא. מה זה תשובה אמרנו? שובה אליי. שובה ישראל עד השם אלוקיך, גם אם אין עבירות. שובה עד השם, להתקרב לשם, קרבת אלוקים לי טוב. זה תשובה פחות או יותר מאהבה. תשובה מיראה, זה אדם לא מכה על חטא בגלל העבירה שהוא עשה, הוא רק נאנח בגלל העונש שהוא עומד לקבל. לא בגלל שהוא מתחרט על עצם העבירה. אם לדוגמה יגידו שלא מקבלים עונש, הוא ממשיך עם העבירה. אבל בגלל העונש מי יראה הוא חוזר. תשובה מיראה, אומר הרב אביגדור מילר, זכר צדיק ברכה, זה עקב צרות. למה זה דומה? אבא מקבל מכתבים מהבן שלומד בישיבה, אם דורש הבן בשלום אביו, גם כשלא חסר לו כלום, זה אומר שההתעניינות של הבן באבא ובמצבו, זה התעניינות כנה, אמיתית. אבל אם הוא שואל, אבא, מה שלומך? אני צריך דמי כיס. אז זה לא באמת אתה מתעניין באבא, אתה רק פותח בדרך נימוס לומר, אבל בעצם אתה מחפש, אבא, שחרר. אבל עלינו לדעת שגם תשובה מיראה מקובלת. היא לא דומה לאהבה. אבל מקובלת. בספר שיחות מוסר וחוכמה ומוסר כתוב, איך נראית תשובה מיראה? מתקרב יום הדין, אדם יודע שביום הכיפורים הוא נחתם לטוב או להפך. או שיהיה הצלחה או שיהיה אסון. מתחיל לפחד. איזו לחרב, איזו לרעב, איזו למלחמה. והוא פוחד. הוא יודע שגזר הדין קובע. תשובה מהיראה היא חלשה. אדם גנב, ופתאום הוא הבין שכנראה מהמצלמות הוציאו את הפרופיל שלו, ותוך זמן קצר יגיעו אליו. ואז הוא מגיע לתחנת משטרה, מודה, אני גנבתי, מחזיר את החפץ וזה. זה נקרא שהוא חזר בתשובה? האם הוא מתחרט על הגניבה? לא, אם לא היה מצלמות, הוא היה נשאר עם זה. הוא לא מתקן בזה שהוא החזיר את הגניבה, הוא לא מתקן את עצם המעשה, ואת החרפה, ואת הגנות שבמעשה. זה לא מטריד אותו. יש לו רק חשש. מה יהיה העונש? מה הביזיונות בטלוויזיה? מה העונשים? זה תשובה מהירה. אדם חוטא, מדבר לשון הרע, מתבטל מדברי תורה, מתקרב יום כיפורים ומפחד שיגזרו עליו עונשים. אבל עם כל חולשתה של תשובה זו, יש בה עיקרים גדולים. מה העיקרים? קודם כל, בזה שאתה חוזר בתשובה, זה אומר שאתה מאמין שיש בורא עולם שמשלם שכר ונותן עונש. יפה. יפה, קודם כל אתה מאמין. דבר שני, אתה יודע שיש לו מצלמות. קדוש ברוך הוא משגיח על כולם בלי מצלמות, אבל הוא יודע בדיוק מה עשית. ואתה יודע שעיניים משוטטות בכל הארץ, והוא רואה הכל. ואתה גם מודה שהוא מלך העולם, ואסור להמרות את פיו, ואתה גם מודה שיש דין ויש דיין. כל הכבוד, כל הכבוד, יפה, יפה, חוזר מיראה, אבל מודה בכל הדברים האלה. לא מתחרט על עצם המעשה, רק הפחד. אבל הפחד מראה שיש ממי לפחד, אז אתה מודה שהוא קיים, כל הכבוד. לא כמו אלה שאומרים, איפה הוא היה בשואה? שאלה דבילית. איפה הוא היה? מה זה איפה הוא היה? מה זה איפה הוא היה? יש או אין? אם יש, מה אתה שואל? תגיד שאין. הכי טוב. לא, אבל מחפשים שהוא יהיה בשביל להאשים אותו. מוכנים להגיד שהוא נמצא. בשביל להאשים אותו. אז אם הוא נמצא, והוא מסוגל לעשות דברים כאלה כמו שאתה מפחד, והוא אומר, אז הוא גם יכול לעשות לך עם השאלה הזאת. אז למה אתה לא מפחד? תשובה מאהבה. הגמרא במסכת יומא פ"ו, אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך, העוונות יחשבו כישלון, שגגה. אבל עווניך זה מזיד, למה קורא לזה מכשול? אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם, הוא יחיה. אלא פה מדבר מאהבה, פה מדבר מיראה. רואים שהעושה תשובה מאהבה מהפך את הזדונות לזכויות. העושה תשובה מיראה, זה נהפך הזדונות לשגגות. לא יאומן כי סופר. אדם עשה עבירות הכי הכי גרועות. הכי גרועות. עשה תשובה מאהבה, כל העבירות הפכו מצוות. כל העבירות הפכו מצוות. זכויות. מה זה? מישהו יכול להבין דבר כזה? איך זה יכול להיות? בספר משנת יוסף מוכיח מן המקראות. כתוב הישוב ראובן אל הבור. אומר המדרש, אמר לי הקדוש ברוך הוא לראובן, מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה. ואתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה, ואיזה הוא הושע, שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך. באמת ראובן הוא היה הראשון שחזר בתשובה? אדם הראשון חזר בתשובה, קין עשה תשובה, אז למה השם אומר לו אתה הראשון? השם אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא ראובן, מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחילה. מי יודע את התשובה? כן? מה זה בדיבור? הוא אמר בדיבור, מה אתה אומר? זאת אומרת הם אחרי עונש והוא לפני. כן, מי עוד? ומי עוד? אז תשמעו. באור הדברים, כאשר ראובן הגיע לבור ולא ראה את יוסף, קרע את בגדיו ואמר, הילד איננו ואני, אנה אני בא. פרש רש"י, אנה אברח מצערו של אבא. עכשיו אבא התברר לו שאין ילד, אין יוסף, איפה אני אברח? אחריות, זה הבן הבכור ראובן, אחריות. אנה אני בא, אנה אברח מצערו של אבא. אז פה רואים שמרומז שני מיני תשובה. הוא אמר לאחים שלו, אנה אני בא, הכוונה, מה יהיה איתי? אדם צריך לתת דין וחשבון על המעשים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואם הוא חוטא יענש. אז מה זה אנה אני בא? זה תשובה מהירה. אנה אני בא, בא לגיהנום, איפה אני בא? אבל בסתר, בסתר דבריו, שומעים גם תשובה מאהבה. אנה אברח מצערו של אבא, איך מריתי את פי אבי אהובי המטיב לי תמיד מעודי ועד היום הזה. אמרנו זה חרטה על עצם הדבר, חרטה על עצם הדבר זה חרטה מאהבה, זה אהבה. שאתה רוצה לעקור בעצם את עצם המעשה. זאת תשובה שראובן חידש. עד אליו לא מצינו שהחוטאים התעוררו להתחרט על מעשיהם מפני אהבת השם, מהכרת גדולתו, מפני הבושה לפניו, בשל התחושה שבמקום להכיר טובה לבורא עולם הייתי כפוי טובה והמראתי את פיו. זה לא עשו אדם הראשון וקין, ולכן גם התשובה של בן בנו הושע הייתה שוב הישראל עד השם אלוקיך. שלא תהיה התשובה רק מה שנוגע לך, שאתה רוצה לחפר את העוון ולא לקבל עונש, אלא תשוב עד השם אלוקיך ותחשוב מה עשית נגדו, איך לא שמעת בקולו. זאת תשובה משובחת, תשובה מאהבה. הגאון רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק ברכה, מבאר את החילוק בין שתי התשובות, קצר וקולע. תשובה מהיראה, זה הקדוש ברוך הוא רואה אותי. תשובה מאהבה, זה אני רואה את הקדוש ברוך הוא. מדהים. תשובה מהיראה, הקדוש ברוך הוא רואה אותי ואני מפחד, כי הוא רואה אותי, הוא רואה מה עשיתי, אני אקבל עונש. זה תשובה מהיראה. תשובה מהאהבה, אני לא רואה את עצמי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לעשות לו נחת רוח, אני רוצה לעשות רצונו. אני רק רואה אותו, לא רואה את עצמי. זה תשובה מהאהבה. עכשיו בואו נבין, למה אדם שעושה תשובה מהאהבה זוכה שעוונות נהפכים למצוות? אפשר להבין שאם אדם עשה תשובה, נגיד השם מחליט למחוק לו את הכל, זה דבר, מתנה שאין כדוגמתה, אי אפשר להבין את זה. אחד חייב בבנק מיליון דולר, ואומר לו, מנהל הבנק, אם אתה תתחרט על זה שהיית פה באובר בסכום כזה נכבד, תתוודא, תתחרט, קבל עתיד וזה, אז אני מוחק לך את החוב. איפה יש דבר כזה? מעיפים את המנהל הזה מהבנק. שגם יגיד, אני אכניס לך את המיליון של החוב, שיהיה לך זכות, זה בכלל טרללה, לא, לא, לא. זה כבר יענישו את מי שהכניס אותו לבנק, לא רק אותו. אז יש כמה הסברים איך יכול להיות שבתשובה מאהבה הכל נהפך לזכויות. הברכת שמואל מבאר בשם ריבו גאון רבי חיים מבריסק, זיכרונם לחיי העולם הבא. הוא אומר ככה, מכיוון שלא ניתן לקיים במציאות את מצוות התשובה, אלא אם כן חטא מתחילה, נמצא בדיעבד שהעבירה עצמה נעשתה הכשר מצווה, כי היא מאפשרת לקיים את מצוות התשובה. מה אומר? הבריסקי רוב אומר ככה, תקשיב, אי אפשר לקיים את מצוות התשובה בלי חטא. על מה חוזרים בתשובה? על חטא? על זדון? על פשע? על מרד? אז בעצם החטאים שעשינו, הם ההכשר למצוות התשובה, כי בלעדיהם לא יכולנו לעשות מצוות התשובה. לא, זה מסביר שמה שהתשובה היא גם לא מחייבת דווקא תשובה מעבירות. אפשר לשוב אל השם גם בלי עבירות. המטרה לשוב זה להתקרב אליו. אבל עכשיו אנחנו מדברים על אלה שעברו עבירות. בעצם זה שהם עברו עבירות, הם הכשירו את האפשרות לעשות את מצוות התשובה. בעל כל עבירה שהם עשו, הם צריכים לעשות תשובה על אותה עבירה. אז כל העבירות הכשירו מצווה שהיא נקראת תשובה. על כל עבירה יש מצווה של תשובה, על כל עבירה מצווה של תשובה, על כל עבירה מצווה של תשובה. אז לכן יכול להיות שכל העבירות הפכו להיות מצוות. כי הם עשו את מצוות התשובה על כל העבירות. אז ממילא יש לך מצוות התשובה על כל העבירות, והכל הפך להיות מצוות. כי העבירה הפכה להיות הכשר מצווה. היא הגורמת שאתה תוכל לעשות. אז ממילא הפכו כל העבירות למצוות. כל זה בתשובה מאהבה. הצער מפני החטא, שאתה עשית חטא, אתה באמת מצטער על מה, אתה לא רוצה בקיום החטא כבר, די, הכרת בעצמך שאתה מואס במה שעשית, אתה מצטער על החטא. זה גרם לך לשוב בתשובה. אז לכן זה נהפך להיות מצווה. בתשובה מהיראה, אפילו שאתה עשית תשובה, אבל לא החטא הכשיר את התשובה, העונש הכשיר את התשובה. פחדת מעונש, בגלל זה עשית. לא החטא גרם לך לתשובה, העונש מהחטא. אז לכן זה לא יכול להתהפך למצוות. זה אומר הבריסקרו. הגאון, הרב קוטלר, אהרון קוטלר, זכר צדיק ברכה. אומר לפי דרכו כך, נראה לי שעיקר הטעם שהזדונות עצמם נעשים כזכויות, זה על פי המבואר במסכת קידושין למתק. כתוב ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. והגמרא מעמידה את זה כגון שבא דבר עבירה לידו וניצל ממנה. ואחרי שחוזר בתשובה עם כל הגדרים, ובאותו דרגת הניסיון כמו בשעת החטא, כמו שאמרו באותו מקום באותה אישה וכו', ועכשיו הוא בתכלית החרטה והעזיבה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטאו עוד, בזה הוא עוקר את החטא מעיקרו ונחשב כאילו מעולם לא חטא. וזה על בסיס מה שכתוב בקידושין, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אז אם בן אדם עשה תשובה שהוא נכשל באשת איש נגיד, והזדמן לו אותו מקרה והוא לא עבר, אז מה קרה עכשיו? ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה, כי זה תשובה אמיתית. למה? הוא מתחרט על עצם המעשה, והנה היה לו באקראי אותו ניסיון והוא מאס בו ולא עשה, אז הוא התחרט באמת בגלל עצם המעשה, שזה תשובה מאהבה, לא בגלל פחד, והוא לא עבר עבירה, נחשב לו כעושה מצווה, כתוב במפורש. אז הוא לומד משם איך זה פועל. וזה אומר, וככה כתוב בספרים, עקירת הרצון כעקירת החטא. עכשיו, אני עקרתי את הרצון, לא רוצה יותר לחטוא לשם לעולם, לעולם. חזרתי בתשובה אמיתית, לעולם. נעקר הרצון. הרי מה גרם לחטא? רצון. עכשיו אין לי רצון, לא רוצה, מואס. אומר הקדוש ברוך הוא, אם היה לך ההכרה שיש לך עכשיו, אז, לפני החטא שחטאת, היית עובר? בטח שלא. בטח שלא. רק לא הייתה לי את ההכרה, מה שהיה חסר זה ההכרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עוקר את הרצון, אני עוקר לך את החטא. כאילו אתה עומד לפניו ולא חטאת. מדהים. באה עבירה לידו ולא עשה. כאילו עשה מצווה. כל העבירות שעשה באו לידו והוא חטא בהם, ועכשיו הוא עשה תשובה, אז נמחקו כל העוונות, תשובה מוחקת. אבל סוף סוף באו לידו, באו לידו והוא קיים מצווה, עכשיו מצוות התשובה. אז זה מצב של בא עבירה לידו ולא עשה, מה מקבל? שכר, כי מי שעשה מצווה. הרב נטע פריינד אומר בפשטות, תשמעו מה אומר, יש מצווה לשוב בתשובה, שווים בתשובה נמחקים כל העוונות, אז אין לך כלום, נמחקו העוונות, אבל על ידי התשובה על כל מצווה, על כל עבירה עשית מצוות התשובה. אלה הזכויות שיש לך. אמרנו שמעבירות הופך להיות זכויות. איזה זכויות? של כל מצוות התשובה שעשית על כל העבירות. כמה היה לך? מיליון? מיליון מצוות של תשובה יש לך עכשיו. העבירות נמחקו, ועכשיו יש לך מצוות של התשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם יכולים לעמוד. למה? בגלל שהרשעים יכולים להפוך עבירות למצוות. אבל צדיקים אין להם את מצוות התשובה כמו עבריינים. אין להם. אז לכן הם גדולים יותר מהם. עוד הסבר, בעל השם שמואל אומר, מי ששב מאהבה, התשובה שלו נובעת שהוא חש שהתרחק ממקור החיים מהקדוש ברוך הוא. והוא מבין מה הוא איבד בעוונות שלו. ככל שיש לו יותר עוונות, הוא מתמרמר יותר בנפשו. והצמאון והכיסופים אצלו לשוב אל השם גדולים מאוד. יוצא שהזדונות שהוא עשה הם הסיבה שגדל אצלו הצמאון לשוב לאבא בשמיים, והאהבה בינו לבין הבורא מתרבה לפי גודל העוונות שלו, ולכן נהפכים כל הזדונות לזכויות, כי הם קרבו אותו לאביו שבשמיים. כמו רבי אלעזר בן דורדיה, כמו יוסף משיטה, כמו יקום איש צרורות, כל אלה גילו את אהבת הבורא בן רגע. בן רגע. בא שואל ושואל את הרבי מסתמר, זכר צדיק ברכה, שאלה. בוא נניח שעבירות הופכות לזכויות, אבל יש עבירות שהן איסורי הנאה. מכל מקום הוא נהנה מדבר עבירה. אומר לו, לא קשיא, קיימא לן מצוות לאו להנות ניתנו. לכן אחרי שנעשה מכל העבירות מצוות, בעבירות הוא נהנה מהעבירות, היו איסורי הנאה. אבל עכשיו מה הם הפכו להיות? מצוות. ומצוות לאו להנות ניתנו. אז מה אכפת לנו שהוא נהנה בזמנו? שהרי ממצווה מותר להנות. מצוות לאו להנות ניתנו. אז לכן אין שום בעיה. השלה הקדוש אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, מדרגת בעלי התשובה גדולה אפילו מצדיקים גמורים, אבל זה רק במי ששב מאהבה. מי ששב מיראה, צדיקים גמורים עדיפים ממנו. הבני איסוחור כתב, הגאון הגדול רבנו אחידה זכר צדיק ברכה אומר שיש ארבעה חילוקי כפרה. זה רק למי ששב מיראה, אבל מי ששב מאהבה אין לו ארבעת חילוקי כפרה. וזו המעלה הגדולה למי ששב בתשובה מאהבה, והוא עדיף מצדיק גמור. כי הוא לא תלוי בארבעת חילוקי כפרה, בעוד שצדיק, כן? עכשיו תשמעו דברים שאוזן לא שמעה. הצלח, זכר צדיק ברכה, הנודע ביהודה, אומר כשאדם עושה תשובה מאהבה, התשובה מתקנת גם את הזמן האבוד. זה לא שמעתי. את הימים שהיה שרוי בעבירה. והוא מבאר את זה על פי החכמים, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של אדם. או בשוב רשם רשעתו, הוא יחיה. כלומר, עד עתה ימים היו מתים, בלי שום חיות, כיוון שעשה בהם עבירות. אבל היום שהוא עשה תשובה מאהבה, בזדונות נעשו כזכויות, הימים קנו חיות למפרע בגין הזכויות. לא יומן כי סופר. הרי כתוב שבעולם האמת הגאון מבילנה אומר יש דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? דין על העבירות וחשבון על הזמן שעשית את העבירה שיכולת לעשות מצווה. לקחת את הזמן לעבירה במקום למצווה, אז דנים אותך גם על הזמן. לא רק על העבירה, גם על הזמן שאיבדת. ופה אומר לנו הנודע ביהודה שמחזירים לך את הזמן. מה שהיה מת נהיה חי. כאילו זה זמן שהשקעת במצוות. כי אותם עבירות הפכו להיות מצוות. החתם סופר, זכר צדיק ברכה, מעריך בכמה מקומות, איך מה שאמרו חכמים שנעשין כזכויות, איך זה? פשט, פשוט הוא אומר. אדם היה רגיל ללכת לתיאטרון, הולך לבתי קולנוע, חזר בתשובה שלמה מאהבה. הכל מתהפך לזכויות. ביום הדין יבואו ויעידו, ביום פלוני הוא הלך לבית הכנסת, ביום פלוני הוא הלך לישיבה ועסק בתורה, למרות שבאותו יום הוא הלך לתיאטרון ועבר עבירות חמורות. ככה הדבר נהפך לזכות, ונעשה ממנו הליכה לבית המדרש ולבית הכנסת. מי שגזל מחברו כסף, וכשהוא חזר בתשובה מאהבה, החזיר את הכסף והתחרט, עשה תשובה והשיב את הגזלה, נחשב לו בשמיים שחילק צדקות. לא גזלן, נדבן. לא רוצח, מחיה מתים. אדם הרג בן אדם, אומרים לו, אתה חזרת מאהבה, אתה חיית מת. הכל הופך להיות זכויות. בואי, מה שהוא אומר. בשבת תשובה הוא אמר ככה, עכשיו מאהבה, נעשים לו זדונות זכויות. כל כזית נבלה שהוא אכל, נחשב לו קורבן פסח בירושלים. זה נקרא נהפכים זכויות ממש, 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 זכויות, זכויות, לא כאילו, ממש. וזה אומר החתם סופר. יש על מי לשען. בספר לקט יושר, אומר דברים מתוקים. אנחנו אומרים בבידוי, אבל... חוטנו, אנחנו ואבותינו. מה אתה תוקע את אבותינו פה? לא מספיק מה שאתה עושה, עוד אתה מוסיף ואתה אומר גם אבותינו, מה זה? אז הוא מסביר שמה, למה אנחנו מכניסים גם את אבותינו? אז יש מסבירים, כי אבותינו שרישו בנו את החטאים, כי זה עובר בגנים. אבל הוא אומר ככה, מפני שאמרו חכמים, עושה תשובה מאהבה, עוונותיו נעשים זכויות. אז אבותינו ודאי שעשו תשובה מאהבה, נכון? אז אנחנו מזכירים את החטאים שלהם, שהם הזכויות שלנו עכשיו. אנחנו חטאנו ואבותינו, אבל מה הם עשו? הם עשו תשובה מאהבה. אז מה זה נהפך החטאים שלהם? זכויות. אז אנחנו מזכירים אותם שיהיה לנו זכויות של אבותינו. הגאון רבי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק ברכה, פגש פעם רשע שעבר עבירות להכעיס. אמר לו, דע לך, אני מקנה בך. הכופר הזה תמה, רבי, רבי, מה אתה מקנה בי? מה יש לקנה בי? אמר לו, כל יהודי יש לו סיכוי ותקווה לחזור בתשובה שלמה. כשאתה תחזור בתשובה, העבירות שלך יהפכו לזכויות. מי יוכל להתחרות איתך בדרגה הגבוהה שתהיה לך? יש לך הזדמנות לקבל שכר גבוה, מה שאין לי. אנחנו לא חטאנו כל כך. איך נהפוך את הכל לזכויות? נמצא שיהודי צריך להיות שרוי בשמחה והתרגשות עצומה בשעה שהוא זוכה לעשות תשובה מאהבה, כי ברגע אחד נהפכים העבירות למצוות, והוא זוכה בן רגע ללא כל מאמץ במצוות ומעשים טובים שבשמיים זה נחשב שקיים אותם בפועל. במוסר הסכן ממעשה דרבי אלעזר בן דורדיה, המשגיח הגאון רבי רוחם ממיר, אמר רעיון נפלא. רבי אלעזר בן דורדיה נעשה בעל תשובה גמור, וביקש מהערים שיבקשו עליו ומהימים ומי לא. בסוף הניח את ראשו בן ברכיו, גאה בבחייה ויצאה נשמתו. ואז יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. המשגיח הקשה. זה שהוא קנה עולמו בשעה אחת בעולם הבא, אבל עדיין הוא נעדר מצוות מעשיות שהיה עליו לקיים. הוא עבר עבירות כל ימיו. בסדר, קנה עולמו. מה עם המצוות שהוא היה צריך לקיים? אז הוא אומר ככה, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות. כי בלי מעשים אדם לא משתנה. אבל מי שעושה תשובה מאהבה, בזדונות נעשים כזכויות, נחשב לו כאילו קיים כל המצוות בקום עשה. לא זו בלבד, אלא שמצוות האלה שנופלות בחלקו במקום העבירות, הם לא סתם מצוות, מצוות בשלמות, כאילו בכל הפרטים והדקדוקים יש להם חשיבות גדולה ומדרגה נפלאה. עושה תשובה מאהבה, כל המצוות שהוא קיבל מהעבירות הם בשלמות לגמרי, ומחזירים לו גם את הזמן. לא יאומן כי יסופר. אתם שומעים? זה אם אדם מתחרט על עצם המעשים הגרועים שהוא עשה ורוצה להתקרב לבורא מעתה ועד עולם, לא בגלל עונש. בספר מלא לאברהם הביא המחשה במשל. בחור עשיר חשק באישה ענייה יפת תואר. היא סרבה, לא רוצה בשום אופן. שידל והציע, לא מעוניינת. אחרי ימים השפיעו על דעתה, שכנעו אותה שכדאי לה בחור מתאים, יפה תואר, שלם בהשכלה, עשיר גדול. הסכימה והתחרטה שסרבה, והתחילה לבכות. כתבה לו מכתב, מוכנה לנסה. קיבל את המכתב, שמח, קבעו זמן לחתונה. הכינה נדוניה במשך חודשים כפי כוחה, ענייה. וקודם החתונה פרצה שריפה והכל עלה באש. בעל החתן רק עם הבגדים שעליה, פניה נפולות, עצובות, והיא דאגה איך יגיב החתן. שמע החתן מה קרה, הרגיע אותה, אל תדאגי קלתי, אתן לך נדוניה חדשה כיד המלך, ברוך השם אני אדם עשיר. הקרובים עוד עודדו אותה ואמרו לה, מזל גדול שנשרפה לך הנדוניה, כי אם היית מגיעה איתה היו מעקמים את האף. איזה נדוניה, מה זה? סוג ג'. מי שכל ימיו עבד את השם ועשה מצוות במעשים טובים, עם כל זה כשהוא יגיע למעלה לפמליה של מעלה למלאכי השרת ויבדקו את המעשים, ימצאו פגמים וחסרונות בכל המעשים. מי יכול להגיד שהוא עושה מצוות בשלמות על כל הצדדים, עם הכוונה, עם 17 התנאים שלמדתם בעל פה? מי יכול? אבל מי שחזר בתשובה ועושה תשובה מאהבה, אז דונות הופכים לזכויות. ואם הקדוש ברוך הוא מעניק נדוניה, הרי הוא נותן לך עכשיו זכויות במקום העוונות, זה נדוניה שלו. את הנדוניה שלו ייתן ככה, שכמו שבן אדם עשה מצוות שלא בשלמות, בלי כוונה, בלי כלום, מה פתאום? כי יד המלך נותן נדוניה, בלי שום דופי, בלי חסרון. נמצא שכל הזדונות הופכים להיות מצוות טהורות להפליא. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כמובן, בתשובה מאהבה. לסיום נביא את חידושו של הכתב סופר. מי ששב בתשובה מאהבה, הקדוש ברוך הוא פורע לו גם עבור מה שהיה מצטער בגין עוונותיו עד שחזר בתשובה. המדרש אומר, אמר רבי אבון, אם זכיתם הרי אני הופך לכם הכללות לברכות, ככתוב אם בחוקותיי תלכו. מה זה הכוונה הופך כללות לברכות? הלא הכללות כבר עברו. ומביא אחר כך ברכות מלבדם. מסביר הכתב סופר, חכמים אמרו בתשובה מאהבה זדונות נעשים כזכויות. אם כן, נמצא צדיק למפרע. נמצא שהאדם הזה הוא היה צדיק למפרע, ולא היה ראוי כלל לעונש. לכן מהפך לו הקדוש ברוך הוא את הכללות לברכות. הוא משלם לו תחת אשר עינה אותו עד ששב בתשובה ברכות. יש פסוק כזה, כאשר עיניתנו, נכון? בסוף, נכון? מה זה כאשר עיניתנו? מכירים את הפסוק הזה? איך? שמחנו כי מות עיניתנו. אז הקדוש ברוך הוא פורע לאדם על כל הזמן שהוא עינה אותו בגלל שהוא עוד לא חזר בתשובה, נותן לו ברכות עכשיו כנגד הכללות שהוא היה נענש בהם קודם. אז רואים מה החילוק בין תשובה מהירה לתשובה מהאבל. מה הבעיה? כבר תפס עוד מדרגה. במקום לפחד, למה לפחד? מה אתה מפחד מהעונש? לא צריך פחד. תצטער באמת על מה שעשית, על המיאוס שעשית, ותבקש קרבת אלוקים מעכשיו והלאה, ולהיות מחובר אליו ולא מנותק, ונגמר הסיפור, אתה הופך את עצמך לצדיק גדול יותר מהצדיקים של הדור. כל העוונות שלך יהפכו לזכויות שלמות, ולא יהיה לך הפסד של זמן, ושום טענה לא תהיה עליך בשמיים. ואם אתה מת 5 דקות אחרי זה, מכריזים עליך כמו רבי אלעזר בן דורדיה, אשריך רבי פלן בן פלן, שאתה מזומן לחיי העולם הבא, בלי דין, בלי משפט, ישר, תסוס, נכנס לי בפנים. לא כדאי. אז אתם מוכנים לעשות תשובה מהאהבה כמו שלמדנו או לא? אז אנחנו נעמוד כולם, כי מי שעושה תשובה בציבור, זה נחשב לתשובה מאהבה, יש לו כפרת עוונות גמורה. תגידו, הרני מתחרט על כל העבירות שעשיתי בכל ימי חיי ובגלגולים קודמים, ואני מתבייש בהם, ואני רוצה לחזור עליהם, ומקבל עליי לעולם שלא לחזור עליהם שוב, והרני מתחרט ומתוודא אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי. וכל אחד ירהר מה הוא יודע וכו' 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 וכו'. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיקבל תשובתנו מאהבה, אמן. הרי אני מכוון לקיים מצוות עשה של התשובה. במצוות חכמים, רבי חנניה בן גמליאל אומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל, לפי כוח, ירבו עליו תורה ומצוות, שנאמר עלינו בסמן סגבר דיוקה.
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה לפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, הנכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפון 03-677-7779, מייל שופר, מיין, strudelshofar.tv, כתובתנו באינטרנט, shofar.tv, בו תוכלו לגלות עולם נפלא של זיכוי הרבים וחזרה בתשובה ברחבי הארץ והעולם. ומסלולים מגוונים שתוכלו גם אתם להיות שותפים במפעל הגדול הזה. ניתן לצפות בחינם למעלה מ-1300 הרצאות של הרב אמנון יצחק שליטה, וכן ניתן לרכוש במשרדי שופר DVD לצפייה, MP3 לשמיעה, ניתן להוריד הרצאות לנגן MP3 ולעקוב אחרי השיעורים וההרצאות בשידור חי וחוזר בשופר קול גם בקומה הקשרה, לשמיעת שידורים חיים 073-337-6900 ובשידור חוזר בטלפון 02-372-4787. וכבר ידוע מה שפסק הרמב״ם, זכותו תגן אלינו אמן, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד אין נגלים.